ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק עורכת יעל איילון
ערב טוב מאזינים יקרים ערב טוב לאריה מליניאק
אהלן ליאת, מה?
אני לא יודעת, מה?
אני אגיד לך
טוב
בוא אני אוהב להיכנס דוח
כנס
יאללה אני רואה שחברות תעופה ישראליות הודיעו שמחר הם לא יטוסו ליוון, כי יש ביוון שביתה כללית. בואי נגיד בעיקר תחבורה ציבורית, פקחי טיסה, רכבות, אוטובוסים, אל תבואו לפה, כי כל המדינה בשביתה. עכשיו, אותי פחות עניינו הטיסות ליוון, אותי עניינה השביתה ביוון. על מה הם שופטים? משביתים את כל המדינה? מתברר שמחר לפני שנתיים הייתה תאונת רכבת גדולה ביוון. ועד היום הממשלה היוונית לא חוקרת, ובטח גם לא פרסמה מסקנות, שום דבר. אני שואל את עצמי, אני לא מפחיד מהעניין של תאונת רכבת קשה. אבל אני מדבר על מדינת ישראל. רבק. 500 יום אנחנו כבר מתחילת המלחמה. עומדת חברת כנסת, עזבי שלא חוקרים. אני לא מדבר על הצבא בכלל. אני מדבר על חברת כנסת שעומדת ובלי בושה אומרת, לא רק שאנחנו לא חוקרים, אל תחכו בכלל שאנחנו, אנחנו לא ניתן לחקור. ואני אומר, עד מתי אהבלים כמונו לא יצאו לרחובות ויחסמו את כל המדינה? מה זה הדבר הזה? מה זה שעוד לא התחילה חקירה עד היום, ויש אנשים, אני אומר לך, מבחינתי, רמטכ"ל שעכשיו הולך, ראש שב"כ, ראש מוסד, כל מי שיחליטו, מראש צריך להודיע, אם אני יש לי חלק בקטסטרופה הזאת,
הביתה.
אני הולך הביתה, מיד שהוועדה הזאת תקום. מה זה?
טוב, אז אני רוצה להתחבר לדברים שלך מזווית קצת אחרת. כי יש איזושהי תחושה שלאף אחד באמת מהאחראים, כן, אין שום סיבה שתקום ועדת חקירה ממלכתית, אני לא מגלה את אמריקה, כל אחד יש לו כן שופט שמקובל, או לא מי שיעמוד ברמת, זה לא שם. אני אגיד לך מה חשבתי. 104 נפגעי הנובה הגישו תביעת נזיקין נגד מדינת ישראל. אוקיי? בסכום של כמה מאות מיליונים.
מה זה נפגעי?
נפגעי הנובה, ניצולי הנובה.
אני יודע מה זה נובה.
כן, כן.
ניצולי.
ניצולי.
כי נפגעים היו הרבה יותר.
הקורבנות. לא, לא, 104 מתוך, אוקיי? הגישו תביעה כנגד המדינה. עכשיו, המדינה לא בא לה. לא רוצה לשלם, נכון? למרות שכולם, כל ה-1300 שנרצחו וכל אלה שנפצעו צריכים להגיש תביעות נזיקין נגד המדינה. אוקיי, אבל זה רק, זאת אומרת, זו תביעה תקדימית. אז בסיבוב הראשון, המדינה אמרה שזה עוד מוקדם מדי, שים לב למה שאני אומרת, כי עדיין לא נחקרו כל אירועי הטבח והיום ההוא במלואם, וזה מוקדם מדי, כן? זאת אומרת, רק אחרי שיחקרו, כן, אנחנו בשעה 5 נקבל את התחקירים של צהל שהוצגו לתושבי כפר עזה ונחל עוז. רגע, שנייה. אז קודם כל, אנחנו, עד שזה לא יחקר, אי אפשר להגיש את התביעה, ואחרי שבית המשפט החליט שכן, התביעה הזאת לא תידחה, אוקיי? אז המדינה באה ואמרה שצריך לפסול אותה על הסף. למה? כי הם במילא מקבלים כסף, אוקיי? הם במילא מקבלים כסף, כנפגעי פעולות איבה. אתה מבין? עכשיו, מדינה שלא חוקרת וגם לא חושבת שיש פה אחריות והיא צריכה לשלם, אריה. ואם אני במקומם יושבת, וגם אם המשפט הזה יצטרך להיות עשרות שנים לא לעזוב עד שהמדינה תצטרך להשכיב בוכתה של כסף, כי אחריות אף אחד לא לוקח.
יש לך חדשות בשבילך, גיסי הוא ראש יחד. את יודעת כמה זמן חקרו את הנוחבות? את לא מבינה, ואני אומר לה, בשביל מה אתם חוקרים? בשביל לא עושים מהם אינפורמציה בזה?
שנה
לא.
וחצי?
להביא הוכחות למשפט שהם השתתפו בטבח, באונס, צריך להביא ראיות כמו שאני ואת הולכים למשפט. עד היום הנוכבות ואל תיפלים לא יחזירו אותם.
יחזירו אותם ויבקשו סליחה.
כן, צריך לשנות חוק.
על הזמן. כן,
בקיצור, בבקשה. תשמעי.
מה יש בתוכנית?
נו,
בבקשה.
תושבי הצפון אמורים לחזור בתחילת השבוע לבתיהם על פי המתווה שאישרה הממשלה. אבל המהלך הזה זוכה להתנגדות של ראשי הרשויות שלשם צריכים לחזור. הם מודאגים מהמצב הביטחוני וטוענים כי אין תשתית לחזרת התושבים. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, ואיציק ברמוחה, יושב ראש ועד היישוב זרעית, היא עורכי התוכנית, ו... משהו שבאמת מתחיל להיות דמיוני, הנשיא טראמפ תובע לקבל תמורות כלכליות עבור הסיוע הביטחוני והמדיני.
מה אתה רוצה, ביזנסמן?
לא, אנחנו חוזרים לקולוניאליזם האירופי באפריקה.
כן, רק אם באמריקה, באירופה.
את ראית איך זה נגמר? שכל האירופאים ברחו משם, ועד היום יש להם מיליוני מהגרים.
נתינים, כן, אוקיי. גם הם נתינים שם, כן.
האם זה יפגע גם בישראל? השתנתה מדיניות החוץ האמריקאית, משהו שאנחנו רוצים להבין, ומי כמו אורן הארי...
איי, 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 תענוג, תשארו, כדאי לכם.
ויש גם בורסה, מגמה חיובית היום.
איפה הכסף העורכת יעל איילון? מפיקה שני רומנו על השידור ב-103 FM, כי אנחנו רק ב-103 FM, סתיו קורנס, ובדיגיטל אחיה כהן, עדן בן ארי ועומר אוקון, ואנחנו פותחים בכותרות. 103 FM. מחירי הדלק לחודש מרץ יורדים ב-8 אגורות לעומת החודש. בחצות הלילה בין שבת לראשון יעודכנו מחירי מוצרי הדלק. המחיר לליטר בנזין 95 אוקטן, נטול עופרת, תסתכם ב-7 שקלים ו-23 אגורות. כן, אריה, יש גם מחירים שיורדים.
לפני הבחירות ירדו ב-50%.
אז בוא תשמע אינסרט בעניין הזה, בבקשה.
מחיר הבנזין הבינלאומי עלה בסוף החודש הקודם, והמשיך במגמת העלייה עד לאמצע חודש פברואר. לאחר מכן החלה מגמת ירידה, שנמשכה עד היום. להערכתנו, ובהמשך להערכות כלכליות שפורסמו בשבועות האחרונים, ירידה זו נובעת כתוצאה מהתפתחויות הגיאופוליטיות האחרונות, שישפיעו על ירידה במחיר הנפט הגולמי, וכתוצאה מכך ירידה במחירי התזקיקים השונים.
אנחנו ממשיכים, מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, מאשים היום את הרמטכ"ל וראש השב"כ במניעת ביקורת על כישלי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. אנגלמן עשה דברים הבוקר בוועידה הכלכלית השנתית של איגוד הגזברים.
בצבא ובשב"כ, הביקורות כרגע הממשקים הם בכל הנוגע לטיפול בפינוי אוכלוסייה, פינוי בפצועים, פינוי חללים, עדיין לא בכישלי שביעי לאוקטובר. גם הרמטכ"ל וגם ראש השב"כ מביאים התנגדות לזה, ואני לא רואה לזה שום בסיס.
שקבת כבר יותר משנה את העברת התקציב בסך 50 מיליון שקל לצרכי ביטחון ליישובי קו התפר, כך עולה מדוח שחושף המרכז לעצמת האזרח. עידו פיק, מנכ"ל המרכז, אומר כי העיכוב גורם לנזק לתושבי האזור, והרשויות נאלצות לפנות למימון המונים כדי לחסות את העלויות של צרכי הביטחון שלהם.
50 מיליון השקלים שאושרו בהחלטת הממשלה לפני למעלה משנה, המיועדים ישירות להגנה ולהצלת חיים עבור יישובי קו התפר, הניצבים בפני איום מוכח שכבר התממש עלינו ב-7 באוקטובר, תקועים בגלל מחלוקות פנים ממשלתיות. אי הביצוע של הממשלה בהעברת התקציב פוגש את תושבי קו התפר המודאגים לגורלם עם חוסרים בציוד לכיתות הכוננות, חוסר בגדרות היקפיות וללא נתיבי מילוט, מצלמות וחמלים שנדרשים בדחיפות לנוכח האיום האסטרטגי.
רווחי בנק מזרחי טפחות גדלו בשנת 2024 ביותר מ-11% בהשוואה לשנה שקדמה לה, והסתכמו ב-5.5 מיליארד שקלים. אלון גלזר מלידר ושוט אומר כי ביצועי הבנק בשנה שעברה היו טובים.
תוצאות בנק מזרחי לרבעון האחרון של השנה ולמעשה בכל שנת 2024 ממשיכות להצביע על מגמה ברורה של צמיחה חדה, בעיקר באשראי לנדל"ן. מצב מצוין של הלווים, כאשר מרבית הלווים מחזירים את כל החובות לבנקים עם הפרשות מאוד נמוכות להפסדי אשראי, ובסך הכל הבנק הציג עוד שנה טובה.
וידיעה לסיום, בשורה לנוסעים הישראלים, חברת התעופה היוונית בלובירד מרחיבה את טיסותיה ותפעיל קו טיסות ישירות מישראל לוורשה. מדובר בשלוש טיסות שבועיות מנמל התעופה בן גוריון. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת, ואנחנו חוזרים. ואנחנו פותחים בצפון, ערב טוב לאביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה.
שלום ליד, שלום ארי.
הלאה.
מאזינים.
כן, הראשון במרץ ממש מעבר לפינה, ואתם פניתם לבגץ, ביקשתם להאריך את מועד הפינוי והמענקים שבאים בעקבותיו, ובית המשפט הציע למדינה פשרה. אם כבר קיבלתם מהמדינה איזושהי תשובה לפשרה, ומה היא בעצם?
הוא נתן המלצה יותר מאשר פשרה, הוא המליץ למדינה להאריך את הפינוי עד הראשון לאפריל, וקבע דיון לחמישי למרץ. ביקשנו גם צו ביניים כדי למנוע בינתיים את מה שקורה בפועל. מה שקורה בפועל זה שמשרד החינוך סוגר ומקפל את המסגרות מחוץ לעיר, ככה שעד שנגיע לדיון או למעשה עד יום ראשון אנחנו כבר נהיה בפני מעשה עשוי. לצערי את צו הביניים לא קיבלנו, בית המשפט ביקש שהצדדים ידברו ביניהם, שבינינו אין הסכמות, וכנראה שזה יגיע שוב ויפטר באותו דיון, אני מקווה בחמישי.
זאת אומרת שלא יקרה כלום לפני הראשון במרץ? בראשון במרץ אתה פותח את מוסדות החינוך אצלך? מה קורה?
אצלי בעיר אין בעיה, ליד. גם אני אומר שאנחנו נהיה ערוכים בעיר. אמרתי, השאלה היא לאיזה כמות. הנקודה היא מה קורה עם המסגרות מחוץ לעיר. ובזה שאמרו שמאפשרים בחירה, יש הורים שלא רוצים לטלטל את הילדים שלהם ולעקור אותם שוב, להביא אותם במתכונת הזו לעיר, שזה שיקול לגיטימי. ויש הורים שכבר רוצים לחזור לעיר, וגם זה שיקול לגיטימי. שניהם צריכים לקבל מענה, אם את שואלת אותי, גם אלה שנמצאים מחוץ לעיר וגם אלה שנמצאים בעיר. ולמעשה משרד החינוך במקרה הזה, ברגע שהוא סוגר את המסגרות מחוץ לעיר, אז הוא לא באמת נותן להם את האפשרות בחירה. בואו נוסיף על זה גם שהמענקים הולכים ופוחתים. אז איזה בחירה יש פה באמת? למעשה מאלצים את כולם לחזור בעל כורחם לעיר.
אביחי.
גם אם לא הכל מושלם בעיר.
אביחי, זה נשמע כאילו אנחנו חיים בעולם הפוך. ראש עיריית קריית שמונה, במקום לדרוש שכולם יחזרו מיד, ואני מבין את המגבלות של שנת לימודים, דורש שיתנו להם להמשיך לגור בכל הארץ.
ארי, זה ניסוח לא נכון, אני חייב לעצור אותך, תסלח לי, זה לא מה שאני אומר.
לא, אני מדבר עם בן אדם מהצד, אני מבין, תאמין לי.
כל מי שרוצה לחזור, העיר מוכנה וארוכה ויקבל את המענים בעיר. מי שלא רוצה לחזור, וזה שיקול לגיטימי, כי הוא לא רוצה לעקור את הילדים שנקרו חמש מסגרות בממוצע, שמגיעים בראשון למרץ לשבוע הסתגלות, למעשה רק בתשיעי למרץ, מיד לאחר מכן פורים, אחר כך פסח, ואז כבר יש להם בגרות ראשונה. אני חושב שזה גם שיקול לגיטימי.
אין בעיה.
להתחשב בעובדה אבל שגם לא כל המורים חוזרים, שהמורים גם מפונים. גם להם יש ילדים שהם לא רוצים לעקור. וכל מה שאני אומר זה, ההורים יודעים מה נכון לילדים שלהם, ובואו נשאיר את זכות הבחירה אצלהם. מי שרצה לא לעקור שוב עד לסיום שנת הלימודים זה לגיטימי, ומי שרוצה לחזור זה לגיטימי, והבחירה צריכה להיות רק אצל ההורים.
אין שום בעיה, אנחנו מדברים על איפה המדינה נמצאת בכל העניין הזה.
המדינה מבחינתה בראשון למרץ כנראה לא משנה מה
התנאים, ואתם מתנגדים לזה.
לא משנה מה נאמר, צריכים לחזור, מה זה מתנגדים?
כן, אבל אני חושבת שהעובדה שבגץ לא נותן את צו הביניים, או נותן הכרעה לפני הראשון במרץ, מייתרת את כל העניין, מה עשינו?
זה גם מה שאמרתי בדבריי, שאנחנו כבר נהיה בפני מעשה עשוי.
נו, אז מה עשינו? אז איפה בגץ? למה צריך לפנות צו לסעד לבגץ אם בגץ לא עושה כלום?
אני הלכה למעשה ליד אפילו המצב גרוע יותר, כי גם מי שיהיה בעיר בראשון למרץ החליטו על תקופת הסתגלות בעצם. זאת אומרת, אז אין מענה בעיר ואין מענה מחוץ לעיר. זה מה שהולך לקרות בראשון למרץ, כן? בשבוע הראשון. או הרי שבוע ההסתגלות, אז התיכונים עוד איכשהו יהיו לימודי זום, בגילאים הקטנים יותר זה לא יהיה בזום.
אז מה, בוא,
מי הגיש את הבגץ? גם ההורים?
בטח.
אנחנו, עיריית קריית שמונה, וגם הנהגת ההורים, יושב ראש הנהגת ההורים, גולן בוכריס, הצטרף ונכח איתנו גם בדיוק.
רגע, אבל אתם יודעים מה, יש פה אנומליה מעצבנת.
אני אומר, אנחנו חיים בעולם הפוך.
לא, ממש טמטום שאין כדוגמתו, ואני חייבת להגיד שגם השר אלקין לא עושה דבר וחצי דבר כדי לסייע, אלא להפך.
השר אלקין דווקא סבור כמונו, והוא גם תקצב.
מה זה סבור כמונו? הוא לא סבור כמוכם.
הוא טוען שניתן להמשיך להפעיל את המסגרות חינוך מחוץ לעיר, והוא גם תקצב את ההפעלה שלהם.
הכל טוב, אבל אביחי, אם הוא היה תומך בכם, אז הוא היה מנסה אולי, אם היה באפשרותו, אני לא בטוחה שזה היה באפשרותו. רגע.
המורים, הוא יכול לתקצב, הוא תקצב.
אבל אתה לא מקשיב לי עד הסוף, אתה לא מבין למה אני מתכוונת. אני אומרת שאם השר אלקין היה עומד כחומה בצורה ואומר שהחזרה הביתה תהיה בראשון ביולי, אוקיי? אז היינו מייתרים את כל הבלגן הזה. זה הכל, זה מה שאני אומרת. יכול להיות שהוא לא יכול היה, יכול להיות שלא היה, לא עלה בידו, אני לא יודעת.
אני לא יודע גם, אגב, אני חושב שזו שאלה שצריך לשאול אותו, אבל באותה מידה אני יכול להגיד לך שגם אם אלוף פיקוד צפון היה אומר את זה, וגם אם שר הביטחון היה אומר את זה.
אלוף פיקוד צפון לא מחליט.
באותה מידה, באותה מידה אפשר להגיד. נכון, אבל בסופו של דבר, הראשון למרץ נקבע לפי המלצת הצבא, ברגע שהוא אמר שהצבא קבע שאפשר לחזור, מבחינת המדינה, אין יותר מענקי פינוי.
המדינה יכולה להגיד שהביטחונית אולי אפשר לחזור, אבל אזרחית אי אפשר לחזור, כי אנחנו מדברים על אזרחית כרגע.
אין לי מחלוקת איתך, ליד, אין לי שום מחלוקת איתך.
כל אחד זורק את האחרים כל השני, זה משגע.
אני לא זורק, אני בצד האזרחי לגמרי, ואני סבור כמוך. אני רק אומר שכל אחד מהם באותה מידה יכל להפעיל את הלחץ הזה. כנראה שאף אחד לא באמת רוצה, ולכן מסתכל כולם כמקשה אחת.
טוב, אביחי שטרן, מודים לך מאוד, ראש עיריית קריית שמונה.
אנחנו נעבור, לא כל הגליל זה קריית שמונה, הם חטפו חזק, אבל יש גם מושבים. ואני הייתי רוצה לדבר עם איציק ברמוחה, יושב ראש ועד זרעית, שלום לך.
שלום, שלום, מה שלומכם? שלום למאזינים גם.
אהלן, אהלן.
אנחנו חושבים גם עליכם.
שלום ליאת.
אנחנו חושבים גם עליכם.
כן, בהחלט כן.
וממש, יש יישובים, שיושבים על הקו, על הגבול, נכון? אתם, אני יודע, זרית נטועה ושתולה, נכון? זה גוש עם אבן מנחם נדמה לי, ותגיד לי אתה, עכשיו גיליתם שהגדר פרוצה?
אנחנו ידענו כבר לפני כמה חודשים שהגדר פרוצה, לא כל כך רצינו להציף את זה בתקשורת, אבל לאחרונה זה עולה גם מראשי ערים, גם מראשי ועדים. אנחנו פה בזרית, אני גם כן התראיינתי אצל ליאת רון לפני כמה ימים. דרך אגב, אני רוצה לחזק את דבריה שאזרחית, לא ניתן לחזור ליישוב באופן מוחלט. אני רוצה להגיד לכם שגם אנחנו פה כרגע, גם עם גדר שהיא פרוצה, גם ביישוב, גם בגבול עצמו, ואני לא מצליח להבין את הבזיזות ואת המהירות שמנסים פה פשוט להביא את האנשים באונס, להחזיר אותם הביתה לבתים שהם פשוט הרוסים, בתים שאני יכול, אם זה היה, ואני יכול לשלוח לכם תמונות, בתים שאפילו יש שלדים של חולדות ואכברים.
כמה אחוזים אפשר לחשב את זה? כמה מתוך היישוב בתים הרוסים?
אני יכול להגיד לכם שבתים שכרגע לפי דעתי הם מושבתים עקב פגיעה ישירה או נזק משני של עדף, בערך משהו כמו 30-40% מהבתים.
כמה בסך כל אנשים חיים בגוש הזה של ההתיישבות?
אנחנו בזרית מונים 250 נפשות, 100 משקים.
וכמה חזרו, שאני רוצה שאריה רגע תחזיק את הכיסא חזק, אריה, כן? כמה חזרו עד עכשיו?
אני יכול להגיד לכם באחריות שתי משפחות.
זה יפה.
שתי משפחות שחזרו רק ליישוב.
מתוך כמה אמרנו?
מתוך בערך משהו כמו 80 משפחות שנמצאות בחוץ.
זה יפה. יפה, 2.80.
מה אתם לומדים בבית ספר אזורי?
ספר אזורי שלנו ממוקם בקיבוץ קמברי. היסודי הוא פה קרוב לגבול הצפון, אבל אני באמת הייתי רוצה לפנות באופן אישי לראש ממשלתנו, לביבי נתניהו. ביבי, תרים את הכפפה, תתערב בזה באופן אישי. לא ניתן להחזיר את התושבים לזרית. אני יודע שיש הרבה יישובים, אני פשוט מייצג את זרית.
מה בדיוק לא אתה מצפה? תהיה ספציפי.
אני אהיה ספציפי. אני טוען, ויש הרבה יודעים את זה, שכרגע לא ניתן לשקם את התשתיות.
אז מה צריך לעשות?
מה שצריך לעשות זה פשוט אנשים בגבורה עמדו שנה וחצי מחוץ לבתיהם בתנאים לא תנאים. אני חושב שכרגע צריך לאפשר את העיכוב של, חזה, של החזרה הביתה, לעכב את זה בעוד חודשיים שלושה, להשאיר את האנשים בנוהל שכרגע קיים, לתת לנו ולמועצה לשקם את היישוב. מצפים מאיתנו לשקם את היישוב בימים של שלגים, ימים של גשמים עזים, שאנחנו לא יכולים לעמוד בזה, הקבלנים לא יכולים לעמוד בזה בצדק. ושלא לדבר על הגדרות, הגדר הפרוצה פה של, של היישוב עצמו ההיקפית, החומה שחוצה בינינו לבין לבנון, שהיא גם כן פרוצה במספר מקומות. אני לא מצליח להבין למה הבזיזות, למה המהירות הזו, מה כל כך דחוף.
אתם בטוחים שפוצצו את כל המנהרות?
אנחנו פה מדברים על פן אחר לגמרי. אני, לפי דעתי, צהל קודם כל עשה עבודה נהדרת פה, רצו לציין שצהל עשה עבודה נהדרת, ופוצצו, ועדיין ממשיכים לפוצץ. אני מאמין שכן יש עדיין מנהרות ומחילות לחימה ומחסני לחימה ומחסני תחמושת. אנחנו מקבלים הודעות בוואטסאפ היישובי כל יום על פיצוצים מבוקרים עד אתמול, כולל היום, ממשיכים לקבל הודעות, פיצוץ תקין, שומעים את העוצמה של הפיצוץ, יודעים שזה מחסני אמל"ח.
כן, אבל זה שלנו, אז זה בסדר, אתה יודע. אם זה פיצוץ מבוקר שלנו, זה ירי חיובי, איך הם קוראים לו? ירי,
כן. זה לא ירי, זה פשוט פיצוץ של מחסני.
כן, אבל כל עוד אנחנו מפוצצים, אז יש לזה איזשהו מונח, אני לא זוכרת, כאילו זה בסדר, מבוקר. מבוקר זה טוב, כן, אתה מבין? איי, איי, איציק, אנחנו שמענו את דבריך החשובים שהדהדו פה היטב, אני מקווה שיגיעו לאוזניים הנכונות, אנחנו מודים לך מאוד.
אני כבר הזמנתי צימר באחד היישובים האלה.
אז לך תגיד לו שלום, מה קרה?
מה זאת אומרת?
נשמח לארח אותך גם.
אה, איציק.
בטח.
יש לי גם חברים בטוח. אוקיי.
תודה. תודה, איציק ברמוך.
תודה לכם, תודה.
כן. אני עוד פעם, אני אומרת לך שאני לא מצליחה להבין, אריה, באמת את ההיגיון העקום. אני לא מצליחה, אני לא מבינה מה בוער. הרי הבטיחו לתושבים בצפון, אחרי שפינו אותם, שלא יכוונו אקדח כלכלי לרקתם, וזה מה שעושים עכשיו.
ליאת, יש מציאות? ויש פרשנות. כמה אנשים יחזרו פיזית בראשון למרץ, זו המציאות, ולך תתווכח.
כן, שני משפחות מתוך 80 שעזבו. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים. כן, אנחנו עם חשד לאירוע דריסה בצומת קרקור, איתנו אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, מה העניינים?
שלום, כן, אנחנו מדברים על 7 או 8 פצועים, בהם שני שוטרים שנפגעו, שניים במצב קשה, והיתר במצב דרגות פציעה שונות, בינוני וקל. מה שאנחנו יודעים זה על כלי רכב שהגיע לצומת קרקור ופוגע במספר הולכי רגל. לאחר מכן אנחנו מדווחים על דקירות של שני שוטרים שהיו בזירה.
מה זאת אומרת, הנהג ירד מהרכב ודקר?
אוקיי,
מדברים על מפגע אחד ככל הנראה?
ככל אנחנו דברים מפגיע אחד, תמונת מהמקום, כרגע מתבצע מרדף חם, גם כוחות של משטרה וגם שבק, הוזקו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים לפני הרמדאן, שאמור להתחיל מחר, וזה בהחלט ימים מאוד דרמטיים מבחינת מערכת הביטחון, הולטה הכוננות בלי קשר לאירוע עצמו הזה, אלא כבר מראש מבינים שזה ימים מורכבים. כרגע מתבצע מרדף אחרי הרכב, כוחות של מגן דוד אדום הגיעו לזירה, הם טיפלו בנפגעים והם בתהליכי פינוי של הנפגעים, שתיים במצב קשה והיתר במצב קל ובינוני, שמקבלים טיפול רפואי בשטח.
אנחנו מקבלים עכשיו דיווח שהרכב נתפס.
אני לא בטוח.
לא בטוח, מה להמתין עם זה, אוקיי.
לא להמתין עם זה. גם אני מכיר את הדיווח הזה.
אבל לא נבדק. אוקיי, בסדר גמור. אם יהיו לך עוד כמובן דברים לעדכן אותנו, אנחנו כאן. תודה רבה, אבי אשכנזי, הכתב של מעריב, הכתב הצבאי. אין רגע דל, אנחנו מאירוע לאירוע.
לצערי.
כן, רק בלילה הוחזרו ארבע גופות של חטופים.
אבל זה מחזיק גם כן. את כל המערכת בכזה...
סטרס.
שאם זה נכון שתפסו אותו ממש קרוב לשם, זאת אומרת שגם כולם מסביב...
אלרט לעניין.
מיד, איך שזה קורה, מתנפלים, יורים, לפעמים כן. לצערי גם ביהודים.
ערב טוב לאורן נהרי.
ערב טוב.
הלאה, אורן. כן,
פרשן לנושא חוץ, עורך ומגיש שבת עם אורן נהרי ברשת ב'. אורן, אנחנו ככה ננסה לתפוס כמה דקות של אסקפיזם, מה שנקרא, עם צרות של אחרים.
כן.
עם צרות של אחרים.
אסקפיזם לקרוא לזה.
אתה יודע, בוא, לפחות אנחנו לא במוקד, אלא בוא נתחיל עם אוקראינה, שטראמפ הגיע, איך נאמר, הכריח אותם לתת לו מחצית מהרווחים של ה... מינרלים, מחצבי הטבע, נכון?
הוא רוצה הרבה יותר. האמת היא שלא לגמרי ברור מה בדיוק העסקה שהצליחו להגיע אליה, כן. אבל בסופו של דבר, השורה
אורן,
התחתונה...
אורן, אני מתנצלת, אם תוכל להמתין איתנו, אנחנו ממש מתנצלים, זה הכי אלר איתנו מדע על הקו, אנחנו פשוט רוצים להתעדכן בקשר לפיגוע, פיגוע דריסה בצומת קרקור. זקי, ערב טוב.
כן, ערב טוב.
כן, מה אתה יכול לספר לנו? נכון
לכרגע. כן. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים על אירוע שהתרחש ממש בדקות האחרונות. אנחנו קיבלנו את הקריאה על רכב שעלה על המדרכה ופגע במספר הולכי רגל שעמדו על המדרכה בכביש 65 סמוך לצומת קרקור. כוחות גדולים שלנו של אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ נמצאים שם במקום. מטפלים כרגע, על פי הדיווחים הראשונים, בשבעה פצועים, שמתוכם אחד לפחות במצב קשה, והשישה האחרים במצב בינוני. כרגע עדיין מטופלים במקום, לכן אנחנו מדווחים את הדיווח הזה כדיווח ראשוני בלבד.
האם אנחנו יודעים שכל הנפגעים הם רק מדריסה, או כמו ששמענו קודם מאבי אשכנזי, שגם פגועים נפגעו מדקירה?
היה דיווח על אדם אחד שנפגע מתקירה, אנחנו את זה נדע בדקות הקרובות, כרגע כל הפצועים עדיין מטופלים במקום, ומפונו בדקות הקרובות להמשך טיפול בבית החולים, ונוכל להתקין אתכם בהמשך לגבי המצבה.
אנחנו יודעים על זהות הנפגעים, נאמר לנו שיש שם שני שוטרים, אתם יכולים, אתה יכול להוסיף לנו עוד משהו?
אנחנו לא, 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 לא יודעים לגבי זהות הפצועים.
זקי אלר, דובר מדע, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה זקי.
תודה.
אורן, אני מתנצלת, אנחנו שווים אליך ואל טראמפ ואוקראינה, התחלת להגיד שבאמת טראמפ רוצה יותר מאוקראינה, המחצבים לא מספיקים לו.
יש הרבה מאוד דברים שטראמפ מעוניין בהם, ואחד מהם זה כמובן לקבל כמה שיותר עבור כמה שפחות. זה הדבר המזי. כלומר, הוא בא לזלנסקי ואומר לו, אני אגיע לדיל איתך או בלעדיך, אני דורש ממך את מחצי לך לאוקראינה, מדובר בעיקר על המתכות הנדירות שבלעדיהן כל הטכנולוגיה שלנו לא שום ושום דבר, ואז אנחנו בתמורה, אתה לא תקבל כלום. כלומר, אתה ניתן לך את הזכות להמשיך להילחם, אולי תקבל עוד קצת כלי נשק, אבל שום דבר אחר. רוסיה תמשיך לשלוט בחלק המרכזי של המדינה, ואגב, ששם יש עוד מתכות נדירות בכמות אדירה, ושר החוץ הרוסי לברוב אמר, אתם מצפים שאנחנו ניסוח כל המתכות הנדירות, גם אנחנו מעוניינים בהן, במילים אלה. וכך, אוקראינה לא תקבל כלום, אבל התקווה של זלנסקי, כי אין לו בעצם שום אופציה אחרת, זה שאם חברות אמריקניות יפעילו שמה... מתקני קריאה וישלחו אנשים ויפעילו את הנמלים וכולי וכולי, זה ייתן לו איזושהי פוליסת ביטוח שבמקרה הגרוע רוסיה לא תמשיך את מסע הכיבושים שלה, שצריך לזכור.
אורי, בוא נסתכל על זה, בוא נסתכל על זה קצת יותר גדול. המסר בעצם לכל העולם, חבר'ה, מהיום שום דבר לא בחינם, וזה מתחיל להזכיר לי את הקולוניאליזם באפריקה. כל אלה שרצו לשדוד את אפריקה ברחו משם, אני לא יודע אם זה ייגמר ככה, ועד היום הם תקועים עם מיליוני מאגרים עם אזרחות.
רגע, זה, הכנסת פה הרבה מאוד דברים, אבל הדבר המרכזי, מה שטראמפ בעצם בא ומבהיר לכל העולם, אין לי בני ברית, אין לי, אני, הברית בין אירופה לבין ארצות הברית, ברית נאטו לא רלוונטית. הברית, דוקטרינה טרומן שאנחנו נגן על כל אחד מבני תוקפנות קומוניסטית, לא רלוונטית. אתם יפן, אתם דרום קוריאה, אתם טיואן, אתם האיחוד האירופי, מבחינתי אתם מתחרים. הוא אמר אתמול, האיחוד האירופי נוסד אך ורק כדי לדפוק את ארצות הברית. הוא השתמש במילה קצת יותר חריפה מאשר לדפוק את ארצות הברית, אבל זאת הייתה הכוונה. אבל בכל מקרה, מבחינתו כולם מתחרים. מה אתם יכולים לתת לי? ואם אתם לא נותנים לי, כשאני אומר נותנים, זה בכסף, זה בסחורות.
מה אחר מנהל את העולם?
רגע, אבל יש פה בעיה מסוימת, הרבה בעיות. נגיד מהצד הישראלי, הבעיה המרכזית שלנו זה מה יקרה אם הוא יתהפך עלינו, כי לנו אין שום אופציה אחרת. הדבר השני זה שעכשיו, ברגע שאתה אומר אין לי יותר שום בני ברית, כדאי לזכור שזה גם עובד לשני הכיוונים. זאת אומרת שאם ארצות הברית תרצה, ומתישהו היא תרצה בני ברית, אם יהיה לה עוד פעם אפגניסטן, אם יהיה לה עוד פעם עיראק, אם יהיה לה עוד פעם עימות, לא יבואו גם
לא, לעזרתה. זה יותר מדי, זה יותר מזה. פה עשו, הקריבו את אוקראינה קורבן. זאת אומרת שרוסיה וארצות הברית עשו קומבינה ביניהם, ושמו רגע את אוקראינה על האש. אבל השאלה נכון היא, רגע, השאלה היא, אנחנו עכשיו יחד עם ארצות הברית שמים את עזה על האש, השאלה היא מתי ישימו אותנו על האש.
אז זה בדיוק מה שאני אומר. דבר ראשון, האם טראמפ יתהפך עלינו? הדבר השני שכדאי לזכור, שגם במקרה של, או בכל מקרה אחר, מה שטראמפ בא ואומר, זה אתם תסתדרו, ואני מהמקסימום מוכן להסתכל מהצד ואולי לספק נשק. גם לאוקראינה, גם לישראל. הוא אומר, אתם ישראל, אתם תטפלו בעזה, אני נותן לכם את האישור. אבל בסופו של דבר, הוא לא בא ואומר, אפילו בחלום, או ההזיה, העניין של השקפה, של הימין הישראלי, טרנספר לשני מיליון עזתים, הוא לא בא ואומר חיילים אמריקנים יעשו את זה, הוא משגר את הסרטון שהוא וביבי משתזפים על חוף הים בעזה, אבל את זה תעשה ישראל.
אורן, זה קוראים לזה הרתעה. הוא משיג באיומים את מה שאחרים היו מנהלים מלחמות ששנים.
הוא גם לא מתרושים
שהולכים
בזהירות, כן?
א', כרגע, אריה, המלחמות כרגע עדיין מתנהלות. נקודה שנייה, הוא משיג בהרתעה כי הוא נשיא ארצות הברית. בסופו של דבר יש הבדלי עוצמה בין נשיא ארצות הברית לבין ראש ממשלת ישראל. עכשיו כן, הוא יכול לכפות והוא כופה את דעתו עד לשלב מסוים, אבל עכשיו, למשל, אירופה נכנסת לפאניקה, מזרח אסיה נכנסת לפאניקה, ובאים ואומרים, אם אנחנו לא נקבל הגנה מארצות הברית, אז אולי כדאי לנו לעשות דיל עם סין כמה שיותר מהר. אז ממדיניות שבודדה את רוסיה לצורך העניין, בסופו של דבר יכול להיות שארצות הברית, אני לא אגיד תהיה מבודדת, בסופו של דבר, אבל לפחות בעידן טראמפ, ההתנהלות שלה היא התנהלות ששוב תשאיר אותם בלא בני ברית או בלא ידידים אם הם יצטרכו. טראמפ אומר אנחנו לא נצטרך, יכול מאוד להיות שהוא צודק, אבל שוב, כדאי לזכור שיש לדברים האלה המשך, וגם מתברר שגם למדינות קטנות עוד כמה קלפים כדי להתמודד איתם. מדינות קטנות שבאות ואומרות, לנו יש מחצבים, אתם רוצים אותם, בבקשה. אתם בניתם על ברית שלנו איתכם, אבל עכשיו יש לנו את האופציה הסינית, האופציה הרוסית, האופציה האירופית, משהו אחר לגמרי.
אנחנו רוצים להספיק איתך עוד נושא אחד, ויזת הזהב של טראמפ, הבן אדם יורה לכל הכיוונים, ועכשיו הוא מעניק ויזה גם למהגרים מקסיקנים, אבל הם צריכים לשים כמה? 5 מיליון דולר?
בשביל זה צריך ויזה פלטינום.
זה ויזה, ויזת מהגרים עשירים. ארצות הברית לא המציאה את זה, אגב. יש הרבה מאוד מדינות בעולם, סינגפור היא הדוגמה המובהקת, אבל יש עוד רבות אחרות, שבאות ואומרות, האמת היא גם הרבה מאוד מדינות באירופה. אתה רוצה לגור אצלנו? מצוין. תבוא ותשקיע בעסק, תבוא ותראה מה חשבון הבנק שלך, ואתה על המסלול המהיר לאזרחות. יוצא מן הכלל, יש דברים שעשו את זה, והוא אומר, אנחנו רוצים, אני מסתכל על זה רק כאיש עסקים, אני חוזר שוב לנושא הזה, טראמפ מסתכל אך ורק באופן עסקי, אז הוא מעדיף את אותו אוליגרך רוסי על פני אותו, אני יודע מה, מדען מבריק ממקום אחר. שוב, נראה לאן הכיוון הזה הולך. אם מדובר בכמה אנשים בשנה, מצוין. מצד שני, כדאי לזכור שחלק מאותם אנשים שיכולים להראות 5 מיליון ומעלה דולר בחשבון, לא כולם נמנים עם למד וב צדיקים.
אורן אהרי.
יהיה מעניין לראות לאן זה הולך.
לגמרי. כרגיל, תענוג אורן אהרי, פרשן לנושאי חוץ, עורך שבת עם אורן אהרי.
תכניס אותי ב-50% בוויזה פלטינו.
אורן, תודה. תודה רבה.
תודה לכם, להתראות.
אנחנו יוצאים לפרסומות שווים. אנחנו רוצים לשמוע עוד פרטים בקשר לפיגוע הדריסה שהתרחש לפני פחות מחצי שעה בצומת קרקור. שלום לאלון חכמון, הכתב לענייני משטרה והכתב המוניציפלי של מעריב. ערב טוב, מה קורה?
ערב טוב.
מצוין הוא לא, אבל טוב. כן, ראיתי.
אני אומר, בשלב הזה מה שניתן כרגע לדבר זה שעל פי חשד רחם שנסע והגיע לצומת קרקור, פגע ועורכי רגע שהיו במקום בתחנת אוטובוס, המשיך בנסיעה ושם נוטרל על ידי שוטרים בסמוך לגן שמואל, לכניסה לגן שמואל. בשלב הזה מדווחים במד"א עד כאן 7 נפגעים כרגע, 2 מהם לפחות באורח קשה. אם כי אנחנו נמצאים עדיין בתוך זבירה חיה בעצם, זבירה ש...
למרות שאנחנו מקבלים גם דיווחים שהייתה גם דריסה וגם דקירה.
לא ברור. זה שבועות שרצות. כרגע למשטרה עוד לא ידוע הנושא של דקירה, וגם מד"א לא מוצאים עדיין עדכון לגבי דקירות. הם מדברים על דיווח של פגיעה. קצת יכול להיות שאנשים יש להם סימנים של חבלה, וזה נראה כמו דקירה, אבל זה לא...
ואנחנו בטוחים שמדובר בפחה, או על רקע פלילי? זה ברור שזה פחה?
פלילי, פלילי בטוח שלא. אין שום סיבה לפגוע בכל כך הרבה אנשים במכה אחת על רקע פלילי.
תאונה?
גם לא. לא מסתמן כתאונה, כי הוא המשיך בנסיעה, וגם זה לא תאונת פגע וברח. על בניו הסתממנים האלה מצביעים על פיגוע חבלני, וכוחות המשטרה הגדולים נמצאים כרגע בזירה, הם כרגע בוחנים את הממצאים. שוב, מדברים בחשד כבד מאוד, זה פיגוע דריסה.
ואנחנו יודעים את זהותו של הדורס?
עוד לא, עוד לא. אנחנו מסתובבים הראשונים, אני מאמין שבחצי שעה, שעה קרובה אנחנו נדאג כבר יותר פרטים.
תראה מה זה. רק אמרתי איך לפני רגע איזה כהנות המשטרה. גן שמואל זה קילומטר מצומת קרקור. תוך דקה הוא כבר חוסל, אבל איך מונים את זה?
כן, אלון חכמון, אנחנו מודים
לך מאוד. הוא לא חוסל נעצר, אבל הוא בהמשך...
אנחנו נראה בדיוק, נדע את זהותו. תודה רבה, אלון. תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו כאן במעבירים מאוד חדים, ערב טוב לאמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, בורסה, מה קורה?
שלום לכם חברים.
כן, סיכום שבועי ומסחר שוטף, מה קורה?
כן, הבורסה לא, היא מסיימת מסחר, אז היא לא כך מספיקה או מספיקה להגיב לפיגוע.
כן, מן הסתם.
למרות שבדרך כלל גם בפיגועים זה השפעות מאוד קצרות של סנטימנט, אבל בורסה תל אביב מסיימת היום שבוע מסחר על האפס כמעט. מבחינת המדדים הראשיים הם ממש סביב האפס, הבנקים עולים ב6 עשיריות, תל אביב גלובל בלוטק, זה הייטק, יורד ב3 עשיריות, טכנולוגיה 4 עשיריות, מצד שני הנפט והגז עולה ב0.5%, זאת אומרת זה סוג של מגמה מעורבת, סביב ציר האפס, כאשר בארצות הברית נפתח המסחר בעליות שערים, של סדר גודל של בנסדק כ8 עשיריות, ב-S&P 500 6 עשיריות, הדולר שקל, ב-3.55, השקל שומר על העוצמה שלו, מחזור מאוד גדול יחסית בבורסה בתל אביב, יותר מ-3.5 מיליארד שקל, זה סך הכל יחסית גדול, על רקע של יום
חמישי. ואינווידיה...
שני דברים בטוחים, שהשמש זורחת במזרח, והבנקים מרוויחים.
יפה. ואינווידיה גם מרוויחה, זה גם הפך להיות...
אינווידיה כנראה, יכול להיות שאפילו היא באמצע ההצלחה שלה, אפילו לא בשיא, על רקע של מה שאמרו אתמול במסיבת העיתונאים, והעולם שעתידו AI, דאטה סנטרים וכו' וכו', על בסיס המוצרים של NVIDIA. אכן כך.
כן, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אנחנו מודים לך מאוד מאוד.
נתראה בשמחה.
תודה רבה. כן, וזה הזמן גם להודות לצוות שהיה איתנו הערב, לעורכת יעל איילון, מפיקה שני רומנו, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל אחיה כהן, עדן בן ארי ועומר אוקון, ואיתנו כאן באולפן, כן, נמצאת מאיה זיו וולף, שלום.
שלום מאיה.
ואריה אלדד גם פה איתנו.
רחוק מכם, בכפר אדומים, אבל...
אבל קרוב בלב, כן.
בלב, בוודאי. שלום לכם.
שלום, שלום, קחו מפה.
שלום, תודה לכם. אנחנו כמובן נמשיך גם במהלך התוכנית לעדכן על הפיגוע.